כן, שלום וברכה. אז שוב אנחנו ב... תודה רבה ידידיה, תודה, כן, קיבלתי. תודה רבה ליעקב, כן. זהו, תודה רבה לכל מי שמסמן ששומעים ורואים, בסדר גמור. אז שוב אנחנו באחת ההקדמות לפסח. ייתכן שבהמשך נמשיך אולי ב... בהלכות, תודה לישי, כן, אני מקבל את כל הסמסים, תודה רבה, זה בסדר. אנחנו בהקדמות, הכנות להקדמות הרוחניות לליל הסדר, ובהכנות האלה נראה קצת על מה, איך אנחנו ממשיכים. דיברנו על, על הסדר שיש לקראת הפסח, כמובן, על הנס במצרים, על היסוד של קורבן הפסח, שהוא הצלה מקומית לאותו זמן, ועל יסוד של ויגדת לבנך, מצה, שהיא מצה לעתיד, ידו נטויה לירושלים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, שני הדברים לעבר ולעתיד. והעתיד כמובן בנוי על חינוך. לא פלא, שהתורה וחכמים מדברים הרבה על הילדים, על הילדים, שישאלו התינוקות, שישאלו התינוקות, ושוב ושוב. הרבה מעשים בליל הסדר שישאלו התינוקות. מדוע להמשיך את השלשלת, מישהו מזכיר את הרמב״ם מתחילת הלכות תלמוד תורה, מצווה לאב ללמד את בנו תורה, השלשלת נמשכת. ובחינוך הזה, אנחנו מתרכזים מאוד בליל הסדר, בכלל בכל חג הפסח, בחינוך. נעצור לרגע ונראה כמה חשוב החינוך לנו, היום, בימינו אלה. ואני לא מדבר על חינוך ליראת שמיים, לאהבת התורה, שזה בוודאי חינוך, אבל חינוך להתחשבות של אחד בשני, חינוך שלא להתקהל. למה צריך משטרה לבוא ולפזר ריכוזים של אוכלוסייה? חינוך, חינוך, למה צריך משטרה? תודיע שלא יתרכזו, גם בבתי הכנסת, גם בחתונות, גם בוודאי באירועי ספורט, באירועים אחרים, שעליהם הטענה היא, חינוך זה דבר שהוא דרך ארץ. לא צריך להיות ספוג בתורה כדי להבין שהחינוך הוא ערך ראשוני במעלה. אנחנו נתקלים את זה בתקופת הקורונה, אבל לא רק בתקופת הקורונה, מה כל שאלת חינוך בתאונות הדרכים, חינוך לא לנסוע, חינוך לא למהר, חינוך לא לעקוף בחוסר זהירות, חינוך לא לעבור קו לבן, חינוך להתחשב ולתת זכות קדימה, חינוך כמה תאונות נגרמות בגלל חוסר חינוך. אז מה עושים עוד פעם? מקימים משטרה יותר חזקה ומציידים אותה בעוד מכוניות ועוד שוטרים ועוד אמצעי אכיפה ועוד מצלמות ועוד מערבים ועוד, כן, כל מיני דברים חיצוניים כאלה, אבל היסוד הוא חינוך. לחנך, לחנך, לחנך. ולכן החינוך שלנו הוא מאוד יסודי, ואנחנו מתרכזים בחינוך הזה, גם בליל הסדר, בהכנות לליל הסדר, בפסח עצמו, בכל השנה, האמת, כל השנה מתרכזים בחינוך. אולי ספציפית להיום, נשאלו שאלות על בתי כנסת, אפילו כאן באלון מורה הכרזנו על סגירה לכמה ימים של בתי הכנסת. אני בשבת עצמה הייתי בבידוד והתפללתי במניין מצומצם, אני בחדר והם על מרפסת ומפוזרים, מזג האוויר היה נוח, אז מתפזרים איש תחת כפנו ואיש תחת תאנתו, וכולם שומעים, רואים אחד את השני במרחקים, אבל בבית הכנסת הבנתי שהייתה, היו תקלות, היו בתי כנסת שהיה יותר שמירה, היו בתי כנסת קטנים יותר, שהיה בהם יותר צפיפות ממה שנכון להגדיר. ורק לפני שבוע, בשבת שלפני שבוע ויום, היה פה אורח שכנראה היה נגוע בקורונה, והיום עוד כמה וכמה אנשים נכנסו לבידוד למשך שבוע נוסף כדי לברר שלא נדבקו מאותו אורח. הכל זה חינוך ושוב חינוך ושוב חינוך, ואנחנו צריכים להסתכל גם למצבים שבתי הכנסת סגורים ריקים. האם יקראו מחר בתורה ביום שני? לא בטוח. יכול להיות שאנשים יקחו ספר ויעמדו קבוצה במקום זה, קבוצה במקום זה, ועוד פעם באמת בפיזור עד כמה שאפשר. הבעל קורא והעולה חייבים לעמוד יותר בסמיכות זה לזה, אבל כל השאר יכולים לעמוד במרחק. אבל אנחנו הכרזנו כאן על בתי הכנסת כסגורים, וזו שאלה של חינוך, האם הציבור יקבל את זה או לא יקבל את זה. הכל בנוגע לחינוך. נשאלתי שאלה על אפיית מצות יד, והמלצתי לאנשים לא להשתתף באפיות של מצות יד. באפיות של מצות יד, הכל נילוש בידיים, אי אפשר שלא להשתעל או להתעטש תוך כדי, ואנשים יכולים לדבק. אז יכולים כולם לטעון, נכון, אבל אחר כך המצה נשרפת בחום גבוה וחזקה על הנגיף של הקורונה, שהוא לא עמיד בחום לוהט כזה של התנור, גם לא של מצות יד, שהוא תנור קטן יותר, אבל בוודאי לא עמיד בחום הזה. אבל ההדבקות של האנשים, אם חלילה מישהו במקרה נגע במישהו, גובעים ועומדים בסמיכות מקום זה לזה, הסכנה גדלה. ונכון, אפשר לאכול את המצות יד, אבל מישהו צריך לאפות אותם, וכדי לאפות את המצות זה התקהלות, זה דוחק, זה חום מאוד מאוד גבוה, שאין ספק שבשעת הלישה הנגיף יכול לחגוג. אם מישהו נגוע נכנס לאותה מאפייה, בוודאי שיכולה להיות בזה בעיה, ולכן אני ממליץ להשתמש השנה, גם אלה שהיו רגילים יותר במצות יד, השתמשו השנה במצות מכונה, כי במכונה יש הרבה פחות אנשים שעוסקים בזה, זה הרבה יותר מכניקה, הרבה יותר היגייני, ובעזרת השם הרבה יותר טוב לשמירה מפני המחל מגיפה. אבל נחזור לחינוך, כפי שאמרתי, הסוגיה שלנו היא חינוך. ואנחנו מגיעים לארבעה בנים כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. והפרשה הזאת, הפרשיות האלה, פרשות מופלאות מצד אחד, נדרשות על ידי חכמים בצורה מאוד מאוד מיוחדת. נזכיר לעצמנו רק את הפסוקים בשמות פרק י"ב, פסוק כ"ו, והיה כי אמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונקבו את מצרים ואת בתיהם הוא הציל, ויקוד העם וישתחוו. השאלה הזאת בהגדה נזכיר רק שהיא מיוחסת לרשע, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, כפר בעיקר, הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואמרתם, התשובה, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. כבר אמרנו שלרשע זה נאמר במצרים, עדיין לפני היציאה, ולכן מזכירים רק את הפסיכה, סליחה, את נס ההצלה של ישראל ממצרים. זה בפרק י"ב. בפרק י"ג אנחנו קוראים על פרשת קדש ופרשת והיה כי הביאך, קדש לכל בכור. משה רבינו לא עוזב לרגע את פרשת הבכורות, ויאמר משה אליו, זכור את היום הזה של יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בכל זה כי עד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. הוא נוגע הרבה יותר ביציאת מצרים ובאיסור החמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, נעמוד על היציאה הזאת, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם. יש לנו כן איסור החמץ, ושבעת ימים תאכל מצות, ביום השביעי חג להשם. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, שום מצות, חמץ, חמץ, מצות. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ונחלקו המפרשים, מה זה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. יש מפרשים שאומרים, בעבור שישמור את חוקיו, רש"י אומר, בעבור שאקיים מצוותיו, כגון פסח, מצה ומרור, אז השם לי, רמז לתשובה לבן הרשע, לי ולא לך, רש"י כבר מכניס אותנו להגדה של פסח, כן, כמדומני שאבן עזרא אומר, בעבור זה עשה השם לי, בעבור שאוכל לצאת ממצרים, לא בעבור קיום המצוות, אלא בעבור יציאת מצרים, כדי שיוכל הקדוש ברוך הוא להוציא אותי ממצרים, עשה שם לי וצאתי ממצרים, אז גם נוגע ספציפית למצרים. זה השאלת שאינו השאלה השנייה שבתורה מופיעה שאינו יודע לשאול, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, שאינו יודע לשאול. ואחר כך פרשת והיה כי הביאך, עדיין בפרק י' ג' בשמות, והיה כי הביאך שוב אל הארץ, ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ועל אבותיך, ועברת כל פתר רחם להשם. כאן משה רבינו חוזר לציווי שנצטווה בתחילת פרק י' ג' קדש לי כל בכור פתר כל רחם מבני ישראל, ומשה חוזר בפסוק י' ב' והעברת כל פתר רחם להשם, וכל פתר שגר ובהמה אשר יהיה לך זכרים להשם, וכל פתר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערבתו, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת, זאת השאלה שמיוחסת לתם, שואל מה זאת, ואמרת אליו, וכל זה כי עד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, והיה כי הקשה פרעה לשלחנו, וירוק השם כל בכור בארץ מצרים, וכל אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובר לשם כל פתר רחם וזכרים וכל בכור בני הבדל. זאת אומרת, זכר למכת הבכורות, זה מה שאנחנו אומרים בבן שבהגדה מיוחס לתם. הבן האחרון שמופיע בדברים, הבן החכם, דברים פרק ז' פסוק כ', כי ישאלך בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. שאלת החכם היא ממש כמעט מקבילה לשאלת התם, אבל הוא שואל עם יותר פרטים. התם שואל, והיה כשאלך בנך מחר למור מה זאת, והחכם אומר, כשאלך בנך למור מה העדות והחוקים והמשפטים, ממש אותם מילים, כשאלך בנך מחר למור מה, עד כאן זה אותו דבר, אבל לא מה... מה זאת, אלא מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאים של מצרים ביד חזקה, והייתן השם אותות ומופתים, ואותנו הוציא משם, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה. כלומר, בן החכם לא שואל על מצרים בכלל, הוא שואל על החוקים והמשפטים, ואנחנו עונים לו, מאזכרים לו את מצרים. יציאת מצרים היא הבסיס לכל אמונתנו, לכל קבלת המצוות שלנו. אלה בעצם ארבעת הבנים. הדבר החוזר כמעט בכל הבנים זה השאלה. שני בנים אין ממש שאלה, אבל בשני בנים יש שאלה. שני הבנים האחרונים, והיה כי ישאלך בנך למור מזות, והיה כי ישאלך בנך למור מה העדות והחוקים המשפטים. בשני הבנים הראשונים, כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? יאמרו עליכם בניכם, הם לא שואלים, הם אומרים, והבן שאינו יודע לשאול, והגדת לבינך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מיצרים. כמה לימודים שיש לנו, לפני שניכנס להגדה של פסח, מה הלימודים שיש לנו מהתורה? התורה טורחת, וכותבת כמה פעמים שאלות של הילדים. מזה אנחנו למדים יסוד גדול בחינוך. חכמים אומרים, הנה לכם, מן דקאים לכאבה, אזיל לבי אסיה. מי שכואב לו כאב, ילך לרופא. מי שכואב לו כאב והוא לא הולך לרופא, השאלה האם הרופא יבוא אליו או לא יבוא אליו. תשובה ברורה, רופא לא יכול לדפוק בדלתות ולומר, אני רופא טוב, אני בקיא מאוד בפתרון הקורונה, תבואו אליי ואני ארפא אתכם מהקורונה. רופא לא יכול לומר, גם רב לא יכול לומר, תבואו אליי, אני כל יכול, יש לי פתרונות לכל המראים בישין בעולם, תבואו, ודרך כלל מי שאומר את זה אומר, תשלמו כראוי, ואז אני אפתור לכם את כל בעיותיכם, אני מסוגל לפתור את כל הבעיות. ומפרסם את עצמו ועם התמונות שלו, ויש כמה כאלה שלא נזכיר את שמה משום כבודנו, לא משום כבודם, משום כבודנו. מן דקאיב לכאבה, אז היא לבייסיה. מי שיש לו שאלה, בוא ושאל. אל תבוא לפתור שאלות לפני שהן נשאלות. זה הכלל שלומדים אותו בתורה. ומה, על מה מצביעה השאלה? השאלה מצביעה על רצון לשמוע. על חסר, אם אדם לא מרגיש חסר, שום דבר לא יקדם אותו בחיים. כשאדם לא מאמין למשל, ואדם לא מאמין אומר, תוכיח לי, אם תוכיח לי שיש אלוקים, אני אתחיל להאמין באלוקים. אין טעם לדבר הזה, הוא לא שואל, כי זה לא חסר לו. והיה כי יש עלך בנך מחר. הבן צריך לשאול, להיות צמא. בהרבה מאוד גורמים, תוכיח לי שזאת האישה, זאת הבחורה שאני נפגש איתה, אני מוכן להתחתן איתה. אבל תוכיח לי שזאת באמת הבחורה שראויה ומתאימה לי להיות אשתי. בעולם לא נוכיח לו. מפני שמי שלא שואל, לא מרגיש חסר, אני רוצה להתחתן, אני מכיר בחורה נחמדה, בוא תעזור לי להחליט האם היא בחורה מתאימה לי או לא. בוא תעזור לי להחליט מה התרופה הנכונה בשבילי. אני מרגיש חסר. אני מרגיש צמאון לאמונה. תסביר לי את האמונה יותר. אני רוצה לשמוע, אני רוצה ללמוד. בוודאי, בלי שאלה אין טעם לתת תשובות. כי התשובות הן באוויר, ותמיד יותר מזה, תמיד הן גם נדחות מפני שהשואל לא מעוניין לשמוע את השאלות. אז זה יסוד ראשוני שאנחנו שומעים אותו בתורה, יסוד שהוא יסוד חינוכי. צריך להרגיש חסר, צריך להרגיש ריק, כדי שנוכל אנחנו למלא אותו בזה. עכשיו נעבור לרגע להגדה של פסח. בהגדה של פסח באמת יש סלט שלם, בלבול גדול, בכל מה שנוגע לארבעת הבנים. הרי זה ברור, המהר"ל מנסה בכוח גדול להסביר את עניינו של כל בן, עצם החלוקה לארבעה בנים. קודם כל, ברור שהתורה נוקטת בלשון אחרת, וזה נכון. כי אמרו לכם לכם, כי שלחה בנך, וילדתה לבנך, נוקטת בלשון אחרת. אבל מכאן עד להגיע לכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ושהשאלה מה העבודה הזאת לכם היא שאלתו של הבן הרשע לכם ולא לא, ויותר מזה התשובה לבן הרשע, ואתה הקט שינה ואמור לו, היא לא היה שם לו הנהיגה לכם ולא לא, התשובה לבן הרשע, בעצם התשובה של הבן הרשע לקוחה בכלל מהבן שאינו ידע לשאול, והיה בהגדתה למלכה ביום הולדות, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אם לא היה שם לא היה נגאל. זאת תשובה לבן שאינו יודע לשאול. מה מסכן הבן שאינו יודע לשאול, שעונים לו את התשובה הנוראית הזאת, לי ולא לא, אם היית שם אינך יודע לשאול, לא היית נגאל. אז דורשי רשומות יגידו, מי שאין לו שאלות, נכון, לא מגיע לו לעם הארץ, מותר לקוראו כדג, הוא יגע בו, אומרת הגמרא בפסחים. מותר לקרוא, מי שלא ידע לשאול שאלות, אין לך זכות קיום, היית שם לא היית ניגל. אבל בכל זאת זה לא פשט של הדברים, לוקחים תשובה של בן של ילדה לבנך ומדביקים אותה לבן הרשע, ועל יסוד זה קוראים לו רשע, ומסכן כבר קוראים אותו כדג, איך אומרת הגמרא, מותר לנוכרו ביום הכיפורים שחל בשבת אפילו. כן. דוגמה לרצון להיאבק בעמי הארץ, אבל בסוגריים רק נזכיר מה שהרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר לנו תמיד, שמדובר בשטרי גווני עם הארץ. יש עם הארץ, שום הארץ, הוא יהודי פשוט, הוא לא יודע ללמוד, יודע להגיד תהילים, יודע להתפלל, יודע פה ושם משנה, זה קצת הלכה, אבל לא מעבר לזה. זה יהודי עם הארץ, אבל יש עמי הארצות, שכפי שאומר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבינו היום ככלב, אמר לו, כלב רק נושך, חמור גם בועט וגם נושך. זה עם הארץ ששונא תלמידי חכמים. עם הארץ כזה, מותר לקוראו כדג, מותר לנוכרו ביום הכיפורים שחל בשבת. זה עמי הארצות, שונאי תורה, שונאי זה. יש לנו פה ושם כאלה, אבל הם באמת מעשי אבותיהם בידיהם, עמי ארצות מוחלטים, תינוקות שנשבו בימינו אלה, אין להליל עליהם על שנאתם לתורה, ויש כאלה ששונאי תורה, אנחנו שומעים אותם בפרסום, זה לא לשון הרע אפילו לזה, כי הם מפרסמים בכל אתר ואתר, הם מדגישים את שנאתם לתורה ולמצוותיה ולהליכה בדרך התורה, כולם ישובו, כולם יחזרו. כן, אז רק לסגור סוגריים, לדון על העם הארץ, סוג עם הארץ הזה, עליו אנחנו מדברים, יכול להיות, יש בן רשע כזה ששונא תורה, כן? למה לדבר עליו בהגדה, וכי למה לומר בתורה שהבן הזה של מה העבודה הזאת לכם זה הבן הרשע? אפשר לדרוש את הפסוק גם בצורה הרבה יותר חיובית, יותר טובה, אז לכן נחזור שוב להגדה של פסח. גם לחכם, החכם שואל ולא עונים לו, כל הקושיות האלה נמצאות בעצם במערל, ושהמערל בונה, מנסה לבנות בניין שלם של עומק, שאפשרי, בהחלט יכול להיות שחכמים רמזו על עומק גדול בדברים. מה שנראה לי באמת כדבר יותר פשוט, זה מדרש חכמים. מאחר ופסח אמור להיות חג של חינוך, אמרו חכמים, בואו נחלק את החינוך לגורמים, ונחלק את החינוך לגורמים, על ידי כך שנצביע ונדביק בנים לתורה. האם יש בן חכם? בוודאי שיש בנים חכמים, ברוך השם, אנחנו רואים בנים בבר מצווה, מסיימים ש"ס משניות ביום הבר מצווה שלהם, או שבוע קודם. בנים חכמים, דורשי תורה, אוהבי תורה, וזה בוודאי. האם יש בן רשע? גם בן כזה יש. האם יש בן תם ושאני לא יודע לשאול? בוודאי, יש מדרג. היום יש עוקב אחרי כל המדבקות הצבעוניות למיניהם על הבחינות של משרד החינוך. יודע שיש גם תם וגם שאינו יודע לשאול, וכל אחד מקבל את ההקלות שלו, אז יש גם כאלה וגם כאלה. חכמים באו ובעצם הדביקו אותם לתורה, ואמרו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כדי ללמדנו, א', שכל הבנים האלה יושבים בשולחן הסדר, נכון, גם הבן הרשע, הקט שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי ולא לו, אילו היה שם לא היה ניגל, נכון, באמצע ליל הסדר תקהה את שיניו ותגיד לו, אינך רואה את יד השם, אינך רואה את הדברים המופלאים שקורים בעולם, אינך רואה את ההנהגה, את הסדר האלוקי, אני חוזר לסדר, אינך רואה איך אתה יכול להטיח דברים ולא לראות. ונכון, הבנים האלה צריך שמאל דוחה, ימין מקרבת, אין ספק שבהגדה זה השמאל דוחה, אבל בהגדה לא שוללים גם את הימין מקרבת. אז יש לנו בן חכם, בן רשע, בן תם, בן שאינו יודע לשאול, ולכל אחד יש את תשובתו, לא משנה מה התורה עונה, כי בתורה זה לא, בפשטות, זה לא הבן התם והרשע והחכם והכל, אלא משנה מה אנחנו עונים לבנים שלנו ולבן החכם, למשל, עונים, ואתה אמור לו, כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן, זה לא התשובה שהתורה נותנת, התורה נותנת תשובה שונה, אבל אנחנו לא עונים לבן החכם את התשובה בתורה, אלא אומרים מה נכון לענות לו בליל הסדר, מה נכון לחנך את הבנים בליל הסדר. אז המדרש, מדרש קדום ומדרש מאוד נחמד ומאוד מחנך, מורה לנו דרך, פשט הכתובים בזהירות, הייתי אומר שהפסוקים, המדרש הוא אסמכתא, אבל פשט הפסוקים יכול להתפרש אחרת. אנחנו שוב חוזרים לחינוך, לדבר עם כל הבנים ומה להדגיש להם. אחד הדברים המעניינים, מה להדגיש? דיברנו על הפסח, דיברנו על היציאה ממצרים, דיברנו על החמץ, דיברנו על המצה, זה מוטיבים שיש. מה המוטיב המרכזי שלנו? היציאה, היציאה, היציאה. רואים את זה כמדומני בכל הבנים, בבן הרשע עוד לא, כי עוד לא יצאנו ממצרים, כפי שאמרנו, מיידה למנחה ביום האוש, כי בבן בפרשת קדש, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים בחודש האביב. יציאה, יציאה, יציאה. וגם, והיה כי שלחה מנחה מחר, והיה כי הקשה בכל שלחנו, וירוג השם בכל בחור, כן, אבל כן, אני זורך, לא מודגשת כל כך היציאה, ולא יוצא כנעני, אבל מודגשת, כן, והמחזה אלה, וכל זה, כי יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, והיה כי שלחה מנחה מחר למור מזאת, והמחזה אלה, וכל זה, כי יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. הוציאנו השם ממצרים, גם בין ה... חכם, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. הנקודה של היציאה היא נקודה משמעותית בחינוך מכל הדברים. וארחיב קצת ברשותכם גם בעניין הזה. מה ללמד, אם כן, מה להדגיש לבנים? וזה יסוד חינוכי שכולנו, כולנו צריכים ללמוד אותו. נזכיר רק לפני כן, שהרב זצ"ל בהגדה של פסח בשאלו, מעלה שאלה, למה להוציא ממצרים? יכולנו להיות במצרים, לכבוש את מצרים, להשתלט עליה, וכידוע היהודים יכולים להשתלט, עם ישראל יכול להשתלט גם על ארץ גדולה מאוד כדוגמת מצרים, לעשות ההפיכה, להיות השליטים במצרים ולבנות שם את כל עתידנו. זה לא היה מועיל. להוציא ממצרים. אנחנו היינו חייבים לצאת ממצרים. ביד חזקה הוציאה חש ומנוקר ממצרים. כל היציאה ממצרים. מה הדגש על הנקודה הזאת? הדגש הוא לצאת מהמצב הקודם. לצאת מהמצב הקודם. כדי לבנות מצב חדש, צריך לצאת מהמצב הקודם. בהלכה, אני פותח סוגריים שוב, בהלכה אנחנו מוצאים הבדל בין ייאוש לבין הפקר. מי שמכיר קצת דיוני אחרונים קדומים, אבל אחרונים בסוגיה של ייאוש והפקר. מה ההבדל בין הפקר לבין ייאוש? ואני מגדיר את זה, ייאוש זה אדם מסתלק ממשהו מחפת שלו, אבל לא מוציא אותו לרשות אחרים. זה כביכול, אדם נמצא בחדר, הוא פותח לרווחה את דלת החדר, ואומר, כל מי שרוצה להיכנס, יבוא ויכנס. אבל הפקר זה אדם שלוקח את החפץ וזורק אותו לרשות הרבים, או מניח אותו ברשות הרבים, לא משנה. לוקח את החפץ, מוציא אותו ברשותו, ומניח אותו ברשות הרבים. כדי להפקיר, עוברים, מדלגים על השלב של ייאוש. בייאוש, עדיין ייאוש קני או לא קני, זאת שאלה. האם ייאוש קונה או לא קונה? שמינן דאמר, ואי לי לחסרון כיס, זה ייאוש. אבל השאלה האם ייאוש קונה או לא קונה? לא, ייאוש קונה רק במצב שבא מישהו עושה קניין וזוכה מהייאוש הזה. גם הפקר צריך לעשות קניין, אבל הפקר הוא לא בסמכותו של אף אחד. הייאוש עוד לא הוציא את הכלי מרשותו של האדם, הוציא את החפץ מרשותו של האדם. נחזור על יסוד זה, לחזור ליסוד היציאה, היציאה ממצרים. נחזור ליציאה ממצרים. כדי לצאת ממצב. אומר לנו הרמב״ם בהלכות תשובה, על פי הגמרא, הפוסקים, המפרשים מסבירים, על פי הגמרא במסכת ראש השנה, אומר הרמב״ם, בפרק ב' והלכה ד', מדרכי התשובה, להיות השב, צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים, ומשנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו, מורמת לו להיות שפל וענב, ואחר כך התוודה, וגם אומר רמה לשנות את בגדיו, מסכת ראש השנה, ארבעה דברים, אומר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרים דינו של אדם, צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי מקום. כלומר, כשם שאנחנו מוצאים בהפקר ובייאוש שינוי השם, שינוי מעשה, יש גם בתשובה שינוי השם ושינוי מעשה. כלומר, אם אני רוצה לפתוח דף חדש, אני צריך לסגור את הדף הקודם, לצאת ממנו לגמרי, ולפתוח דף חדש. בלי לפתוח דף חדש נקי לגמרי, עם יציאה אי אפשר לפתוח דף חדש. היציאה היא שבירת שגרה. בלי שבירת שגרה לא יוצאים מאותו מצב קודם שבו היינו. בלשבור שגרה, השגרה היא אם כל חטאת. מה אנחנו מוצאים במצרים? כמה פעמים אמרו חלק מעם ישראל, מהספסוף, למה הוצאתנו במצרים? ניתנה ראש ונשוב במצרימה. ניתנה ראש ונשוב במצרימה? מה קרה לכם? הייתם עבדים במצרים. עזוב, לא רוצים לשבור שגרה. נכון, השגרה הייתה של עבדות, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את השומים, את הבצלים, את האבטיחים, אפשר לחשוב, זכרנו, כל טוב של מצרים, איך אפשר מתגעגעים? מה זה מתגעגעים? לא רוצים לשבור את השגרה, לצאת מהשגרה. כל אחד שבירת המידות בעבר, כשהיה הישיבות המוסריות, היו עובדים על שבירת המידות, לשבור את המידות. מה זה לשבור? אם אתה רוצה לברוא לעצמך מידה חדשה, אתה צריך לשבור את המידה הקודמת. אינך יכול להמשיך להפתיר כדי אשתקד, אלא לשבור את המידה הקודמת. ובשבירה הזאת, על ידי זה אתה יכול לבנות מידה חדשה. אותו הדבר, זה ניתנה ראש ונשוב במצרים. לא רוצים לשבור שגרה. השגרה הקשה ביותר הייתה לנו, אבל יותר טובה, אנחנו חוזרים לשקט שלנו. אוי ואבוי, זה אם כל חטאת. וביציאה, אני חוזר, מה ננחיל לבנים? לצאת, לצאת, לצאת. במה זה כרוך? א', בטיפוח הרצון, כמה אנחנו מדברים ועוסקים, בטיפוח הרצון אצל ילדינו, אצל בנינו, אצל עצמנו, לרצות לצאת, שזה בא לידי ביטוי, והיה כי ישאלך בנך, אבל אחר למור, והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? נכון, גם זה מתעסקים בדברים שליליים, אבל למורים, מה העבודה הזאת לכם? כן? יש סיפור, דרך אגב, אני אומר, זה נוגע לתשובה. סיפור על הרב זצ"ל שאמר בנתן דרשה חמורה לפני יום כיפור, בעירו בבויסק זה היה כמדומני, ואמר לבעלי בתים, צריך יותר להתחזק בשמירת תורה, במצוות וכולי. היה בעל הבית אחד לא, די רחוק והכל, ואמר, מה, אתה רוצה שגם ליום כיפור אני כבר לא אעבור? בגלל הדרשות שלך, שמיסיונריות כזאת, מחה. אז הרב אמר, הוא כבר בדרך לתשובה. לא אחרי ימים, והוא בא לרב וביקש שיכשירו לו את הכלים בבית. והסיבה הייתה, והיה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם זה? אבל זה התרעמות, רצון לצאת משגרה. כמה כוח רצון אנחנו צריכים כדי לרצות לצאת מהשגרה הזאת? אז ההנחלה לבנים היא, ויוציאנו השם ממצרים. שברנו את השגרה, יצאנו ממצרים. עוד לא הגענו לחירות. החירות תהיה במתן תורה, במעמד הר סיני. לעתיד לבוא, תאכל מצה, תשתחרר מהחמץ, שזה שוב יציאה מהשגרה. גם פסח זה יציאה גדולה מהשגרה. גם סוכות זה יציאה גדולה מהשגרה. לצאת מהבתים הנוחים ולעבור לסוכה. התורה בנויה, החינוך הטוב בנוי על יציאה מהשגרה. והיציאה הזאת, זה עיקר ההנחלה שלנו לדורות הבאים. ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי. והוצאתי זה הראשונה שבהם. והוצאתי את מישראל ממצרים, ארבע לשונות של גאולה, ועם זה אנחנו מחנכים את הבנים. אז מה צריך שוב? מתי שבירת השגרה שלנו? לשים לב בחיים, יש לנו המון שבירת שגרה. הזכרתי את פסח, סוכות, החגים, כמובן, ירושלים כיפור, שבירת שגרה גדולה, וכל אחד בסגנון שלו, אבל בחיינו יש תחנות, יש בר מצווה לילד, שבירת שגרה. אתה גדל, אתה קורא בתורה, אתה עומד לפני כולם, אתה יכול כבר להתפלל, להתפלל שחרית, מנחה וערבית, לעבור לפני התיבה, כאחד הגדולים. עוברים את צעירים, עוברים לישיבה תיכונית, עוזבים את הבית, עוברים, זה לא יסודי, זה אפילו לחטיבה, זה כבר ישיבה תיכונית, זה כבר, זה אחר כך ישיבה גבוהה, וכמובן, חתונה, זה שבירת שגרה, כל אלה הם בעצם שבירת שגרה. אחר כך, הבאת ילדים לעולם, להיות אבא, אמא, כל אלה שינויים לצאת מהשגרה, ותמיד לראות מצד אחד שגרה ברוכה זה נכון, אבל השגרה הזאת מביאה אותנו לשקיעה, והשגרה הברוכה גורמת לנו לעלייה, לעזוב את השגרה הברוכה ולהתרומם לשגרה ברוכה גבוהה יותר. כל פעם מעלה גבוהה יותר לשגרה ברוכה יותר מהקודמת. אז אם כן, נתמקד שוב בדבר הזה. יציאת מצרים, אנחנו, מלמדת אותנו, את עצמנו ואת ילדינו, לצאת מהשגרה, לא להמשיך, לא להפתיר כדי אשתקד, כדי אשתקד, התרגלתי זה המילה הרעה ביותר, לקבל על עצמנו, אבל עוד פעם, לקבל בלי לשבור את השגרה, לדעת שאנחנו צריכים לצאת מהשגרה, זאת הנקודה. בעזרת השם, נזכה כולנו גם לצאת מהשגרה, הקורונה הזאת מוציאה אותנו לגמרי מהשגרה, כדי שנתחדש אחרי עבור הזעם הגדול הזה של הקורונה. אנחנו צריכים חייבים גם לראות את הדברים הטובים, יש דברים מצוינים בקורונה. ליל שבת ירדו הרבה מאוד גשמים, שבת ביום הייתה הפוגה גדולה, אנשים התפללו, התפזרו, מאוד מפוזרים בשבת בבוקר, אפשר היה להתפזר ולהתפלל בהרבה מאוד מקומות, בהרבה תפזורת. מזג האוויר הנעים שלנו היום, על כך שבמדינת ישראל לאט לאט הולכים וכובשים, עדיין יש התרבות, אבל המדינה הולכת ונערכת כדי להתגבר על הקורונה. לצערנו נפטר אדם אחד, אבל אפשר להגיד רק אדם אחד, אבל לעומת האלפים שיש במדינות אחרות, אז אצלנו זה רק נפטר אחד, ונלחמים על חייהם של עוד כמה וכמה, בעזרת השם נאחל שהרופאים יצליחו במשלחתם, משלח הקדוש ברכה במעשה ידיהם. כל זה שובר לנו את השגרה, גם אלפי אנשים שבהתבודדות בבידוד, גם זה שובר שגרה, ללמוד שלא חייבים לעבוד, וללמוד שכל אלה שבחוץ לארץ עתים לחזור לארץ ישראל, מהר מהר לחזור לארץ ישראל, כי בציון תהיה פליטה והיה קודש, בעזרת השם נלמד את השבירת שגרה של הקדוש ברוך הוא, נדע לתרגם אותה לטובה, נחנך את עצמנו, נחנך את ילדינו, ובכך נזכה להתרוממות גדולה, להתחדשות גדולה של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו במהרה.